רדיו סול סימו אייל, הרדיו של ישראל. יפו סימו אייל, הרדיו של ישראל. יפו סימו אייל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6. כל יום בשעות הצהרה. שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, לרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. מה יהיה שיר השנה של שנת תשין פי א'?
תגיד לי מי לא יבוא.
ביום שלישי, השבעה בספטמבר.
זאת השנה שלנו.
אלא אתה.
רדיו סול מסכם שנה במוזיקה ישראלית.
נורת אילות.
ואני לא כמו ג'וני רוצה.
עם 20 הגדולים. במשדר מיוחד החל מהשעה 12 בצהריים.
משוגעים.
המצעד העברי השנתי של רדיו סול. אתם יכולים לבחור את השיר שעשה לכם את השנה. כנסו לפייסבוק של רדיו סול ותוכלו לבחור את שיר השנה שלכם.
טוניק ומוע בית 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 בית.
המצעד העברי השנתי, רדיו סול.
שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, יום שלישי, פעמיים כי טוב, אנחנו מסיימים את חודש אוגוסט ותכף מתחילים החגים. ואנחנו כאן עם תוכנית שחותמת את החודש הזה, כמו שאמרנו, כמו ששמעתם אתם על רדיו סול, המקום הכי טוב והכי נכון להיות בו, אנחנו כי אני חייל, וכמידי יום שלישי בשעה הזאת, מהשעה אחת, אנחנו כאן עם תוכנית שנותנת לכם מידע וידע שרלוונטיים לאנשי הצבא. ואנחנו היום עם פרק נוסף בסדרה של תוכניות שהתחלנו אותה לפני כמה חודשים, סדרה שמיועדת לפורשי צהל, אנשים שתרמו מזמנם ומרצם במשך שנים ארוכות לצהל, והיום הם פורשים ועושים צעדים ראשונים או לא ראשונים באזרחות. וכדי לשמוע תובנות על המהלך הזה ועל התהליך הזה יותר נכון, מתארח היום באולפן דוקטור אריה פישביין, שהוא תת-אלוף במילואים, והוא היה מפקד מערך ההגנה האווירית בחיל האוויר. צהריים טובים, אריה.
צהריים טובים, לך ולמאזינים.
אז קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו, ונציג אותך ונגיד ש... אחרי השירות הצבאי, אז גם באמת ביצעת שורה של תפקידים מכובדת. אני ככה אציג חלק, ואתה, אם תרצה, תשלים במהלך השיחה. אז היית ראש פרויקט לפיתוח מקם לסוללת כיפת ברזל, וניהלת את אגף המחירות הביטחוני במירס, והיית מנכ"ל האגודה למען החייל. אני מניחה שיש עוד כמה דברים שפספסתי. ואנחנו בעצם הזמנו אותך היום לאולפן כדי לשמוע ממך, מתוך הניסיון שלך, טיפים ומידע על השתלבות בשוק העבודה בעצם. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, זה לגבי הדרך שבה אני הצגתי אותך. אני הצגתי אותך קודם כל כתת-אלוף במילואים. ואני רוצה לשאול האם בשוק האזרחי זאת הצגה נכונה. נכון להתחיל ב-אני סגן אלוף במילואים, אני תת-אלוף במילואים, רלוונטי, לא רלוונטי?
תראי, זה הכל תלוי במקום שבו את נמצאת.
אוקיי. Okay.
למשל, אני מלמד במכללות, לתואר ראשון ולתואר שני. שם אני נקרא דוקטור אריה פישביין. אתה תלוף פחות חשוב.
אוקיי. Okay.
מה שאני עושה היום, למשל, אני מנכ"ל העמותה של בית החולים מאיר, עמותת הידידים של בית החולים מאיר.
אוקיי.
Okay. שם תת-אלוף מאוד משפיע, כי התורמים בחול, אתה אומר להם תת-אלוף, זה מאוד משפיע עליהם.
אז אתה אומר אין כלל.
אין כלל בדבר הזה. אתה תשתמש מתי שאתה צריך. ויציג אותך שאתה צריך. עכשיו, גם אם אני לא רוצה, כשאני בא לארצות הברית, מציגים אותי גנרל. אף אחד לא מעניין אותו שאני דוקטור, כי אני לא דוקטור רופא בבית חולים.
Okay.
אני דוקטור אחר. אז לכן זה יכול לעזור, וזה לפעמים גם לא עוזר. יש לפעמים אנשים שאומרים, עוד פעם יש צבא, עזוב, אני לא...
בדיוק לא על רוצה. זה, אני רוצה להתחבר בדיוק לנקודה הזאת. באמת, אולי בעבר, לפחות זאת התחושה שלי, שבעבר היה יותר מכובד להגיד, אני הייתי קצין בכיר בצהל. היום, בימים האלה, נראה לי שמעמד משרתי הקבע וגם פורשי צהל יותר בעייתי. קודם כל, השאלה היא, אם אתה רואה איתי עין בעין.
תראה, מה שאני רוצה להגיד לך, את לוקחת נקודה של פורשי צהל, אני חושב שבכלל זה קרה במדינה.
Okay.
זאת אומרת, גם בראש הממשלה מזלזלים היום.
Okay.
זה לא דווקא בפורשי צהל. יש לנו איזה מין מגמה כזאת ש... מזלזלים באחר ומשמיצים את האחר. אני עדיין חושב שהצבא או זה אי בודד, עדיין אנשים מקבלים כבוד גדול. נכון שבשבועות האחרונים מדברים על הפנסיות, לא על הפנסיות, זה הכל באמת שטויות, זה דבר, זה גל שיעבור.
Okay.
אבל באופן כללי, אני חושב שאנשי הצבא מקבלים כבוד גדול. ואני אתן לך אולי דוגמה. הבעלים של חברת תעבורה, שהוא נפטר לצערי, כי הוא היה אדם מדהים, קוראים לו בונדי.
Okay.
קראו לו בונדי. בונדי אמר לי פעם, אריה, אני לוקח רק אנשי צבא אליי לעבודה.
למה?
שאלתי אותו למה, אמר לי, 30 שנה מכשירים לי אותם, מביאים לי אותם מוכנים, ואין לי מנהלים טובים יותר מאנשי הצבא. אז זה הכל תלוי מי הבן אדם. יש כאלה שישפיצו, ויש כאלה שירצו, ואני חושב שבונדי דווקא צודק.
אוקיי. אבל כשאתה מסתכל על השוק, שוק העבודה האזרחי, ואתה מכיר אותו כבר כמה וכמה שנים טובות, אז יש יותר אנשים כמו בונדי, או יש יותר אנשים אחרים?
אני חושב שהרוב מעריכים את אנשי הצבא.
כן.
הרוב מעריכים את אנשי הצבא, ופה ושם יש שיעים בודדים של כאלה שפחות רוצים להתעסק איתם, אבל המעבר הוא לא פשוט. זאת אומרת, המעבר מלהיות איש צבא ולהיות אזרח אחר כך, ולעבוד בחברה אזרחית, צריך להתכונן אליו. זה לא משהו שאתה עושה אותו אוטומטית.
אוקיי, כי מה? למה אתה אומר ש...
כי בצבא אתה עובד על פקודה ודי ביצוע. רוב האנשים בצבא עובדים על פקודה ודי ביצוע.
אוקיי.
באזרחות, זה נכון שמנהל נותן הנחיות, אבל צריך לעשות את זה בצורה אחרת. כשאתה תעבוד בצורה כזאת, זה כבר עיקרי התאמרות באזרחות.
Okay.
וזאת בעצם הבעיה. צריך לדעת איך לדבר עם אנשים, איך להוציא מהם את המקסימום. ואני אומר לך מניסיון, גם עם אנשים מאוד קשים בשוק האזרחי, שקשה להגיע אליהם בצורה מיוחדת, שאני קורא לה מנהיגות אנושית, אפשר להגיע אליהם.
אז תכף נדבר על מנהיגות אנושית. אני כן רוצה אבל להבין ממך, כי כמו שאמרנו, היית בתפקידים בכירים במשק, ואתה מן הסתם מעורה במה שקורה בשוק האזרחי, יש הבנה של מפקדים, סליחה, של מנהלים בכירים במשק, מה זה בעצם להיות איש צבא, זאת אומרת, חוץ מזה שמכשירים לי אותם 30 שנה, מה הכלים שאנחנו מביאים איתנו, או שזה משהו שכשאני מגיע להתראיין למשל, או מגיע למקום עבודה, צריך אולי איכשהו לנסות ולהעביר אותו?
כן, אז בכל מקרה, לכל רעיון עבודה צריך להתכונן,
okay.
וצריך להעביר את הערכים שרכשנו בצבא במשך כל השנים, ומה היכולות שלנו, ומה ניהלנו, ואיך עשינו. צריך פה קצת להיזהר, שלא יגידו לך, את overqualified.
Okay.
גם זה קורה לפעמים. אבל צריך להתכונן לתפקיד עצמו, לראות מה דרישות התפקיד, ולהביא את הכישורים המיוחדים שלנו, כאנשי צבא, לשם. Mm-hmm. ואני אומר לך שיש את הכישורים, האנשים הם פשוט, הם ערכיים, הם הישרים, יש להם את היסודות איך לנהל אנשים, איך להוביל אנשים, פשוט אנשים נהדרים. אני, אם אני צריך, אני רק אנשי צבא מעסיק.
אוקיי. אז בוא נדבר רגע אחד על באמת, מה אנחנו כפורשים צריכים, כדי לא להגיע למקום הזה שחושבים שאנחנו פקודות עבור, מתאמרים באנשים, איך עושים את המעבר הזה?
קודם כל צריך לזכור, כשאתה משתחרר, אתה לא ישן יותר עם דרגות על הפיג'מה.
Okay.
אין דרגות.
Okay.
אתה מעכשיו בן אדם, פשוט צריך להיות בן אדם. מנהל שיודע לעשות את הדברים, וצריך להבליט את התכונות האלה. זאת אומרת, צריך להתכונן לדבר הזה. צריך ללמוד כל מיני דברים. צריך ללמוד לעשות קורסים בניהול. צריך ללמוד שפת גוף אפילו, איך אתה מציג את עצמך כשאתה בא למישהו. לעשות קורסים שהם קורס פיננסיים, שלא כולם מתעסקים בזה, ואתה לא מבין בזה כלום כשאתה יוצא לשוק האזרחי.
אז צריך לעשות קורס בניהול. יגיד לך מפקד הגנה אווירית שפרש לפני 3 ימים, סתם אני אומרת. כן. מה, אני פיקדתי על אזרחים עובדי צהל, על חיילים, על קצינים, על נגדים. אני צריך לעשות קורס בניהול?
כן, את הבסיס יש לך, אני מסכים, אבל תעשה עכשיו קורס להתאים אותו לשוק האזרחי.
Okay.
כי זה, השפה היא אחרת, הניהול זה אותו ניהול. המנהיגות אותה מנהיגות, השפה היא אחרת. כשאתה תדבר עם האנשים באזרחות, כמו שאתה מדבר בצבא, אוי ואבוי. אני משתתף
בחלק... תן לי דוגמה.
משתתף בחלק מסדנאות הפרישה.
Okay.
למשל, אתה לא יכול להיות מנהל ולהגיד, חבר'ה, הכסף לא מעניין אותי, תעשו את זה כי זה חשוב לי. סתם דוגמה. אתה אומר דבר כזה, הבוס שלך ישר מפטר אותך, כי מה שמעניין בשוק האזרחי זה רק הכסף.
נכון.
שום דבר אחר לא מעניין. אז דוגמה כזאת של כסף. אתה לא יכול לבוא למישהו, להגיד לו, לא מעניין אותי מה הבעיות שלך בבית, אני צריך עד היום ב8 שתכין את המצגת. זה לא עובד ככה. אתה צריך לבוא, לדבר, לבקש, לפעמים צריך להכריח אותו, כי בסדר, בכל זאת אתה המנהל, אבל השפה צריכה להיות אחרת. השפה הצבאית היא כבר לא מתאימה. אפילו במפעלים שהם ביטחוניים, כמו תעשייה אווירית ורפאל, השפה הצבאית כבר לא מתאימה.
כן, לא מקבלים את זה שם כ...
כן, השפה היא כבר אחרת.
אוקיי. בוא נדבר קצת על פוליטיקה ארגונית. אנחנו מכירים את הפוליטיקה הארגונית בצבא, ובכל ארגון גדול יש פוליטיקה ארגונית, אי אפשר לברוח מזה. מה אנחנו כפורשים מפספסים ביחס לפוליטיקה ארגונית בגופים גדולים בחוץ?
לא, אנחנו לא מפספסים. קודם כל בצבא יש פוליטיקה ארגונית. תמיד אתה, כדי להתקדם, תשמיץ את החבר שלך, למרות שהוא חבר שלך. ואתה תסביר כמה הוא לא טוב וכמה אתה טוב ולמה יקדמו אותך וכולי. זאת אומרת, זה קיים גם אצלנו. גם בצבא יש כל מיני מוקדי כוח. ויש דברים שאתה צריך לעשות אותם. אותו דבר בשוק האזרחי. יש מוקדי כוח. ויש אנשים ותיקים שיודעים יותר טוב מהמנהל שמגיע, וצריך לראות איך לצרף אותם אלינו. כמו בצבא, יש נגד ותיק, מגיע קצין צעיר, הוא עוד לא יודע כלום הקצין, אבל נגד, עכשיו יש קונפליקטים. נגדים שואלים אותי, אבל מה לעשות? הוא לא מבין מהחיים. אני אומר לו, תקשיב, הוא המפקד שלך, הוא יש לו את הסמכות לתת לך תלונה, הוא יש לו את הסמכות לשפוט אותך. לכן תן לו את הכבוד ותעשה מה שהוא אומר. ככה אני אומר לנגדים. ואותו דבר פה.
ובאזרחות.
אותו דבר, אתה מגיע מנכ״ל, אל תתחיל להוריד פקודות, אל תתחיל לעשות שינויים, אל תתחיל להשתגע, תדבר עם אנשים, תלמד את הארגון, תלמד את האנשים, תראים מי האנשים שמשפיעים, מי משפיעים פחות, ודרך זה תריץ את המשימות שלך אחר כך.
זאת אומרת, אתה אומר, קודם כל תגיע ותראה את הדברים, ואז תתחיל...
חד משמעית, לאנשי צבא יש נטייה שהם באים, וקודם כל בוא נשנה. זה זז לי פה, זה זז... לא, שום דבר, שב תלמד. תעשה את השינויים בחודשיים, שלושה, לא קרה כלום. תעשה את זה בעדינות, כולם יקבלו את השינוי, כולם גם יבינו אותו. אם תעשה את זה במכה, כבר התחלת לא טוב.
אוקיי. מה לגבי, אתה יודע, כבר קפצנו לזה שאנחנו מנכ"לים. בוא נדבר רגע אחד על ההתחלה. פרשתי מהצבא, או אני מתחיל ככה את הצעדים הראשונים של הפרישה, ואני מתחיל להסתכל ימינה ושמאלה. יש לי חברים תתי אלופים במילואים, ויש לי פקודים שלי. איך אני... בונה את המארג הזה של האנשים סביבי.
אז אני אגיד, קודם כל שני דברים צריך לעשות כשאתה פורש. אחד זה לעשות סדנת פרישה. אתה צריך להתכונן עם הסדנה הזאת. באמת, צריך ללמוד את הדברים, היא סדנה של 4 ימים, מחלקת פרישה נותנת אותה, לא לפספס, גם אם אתה תת-אלוף, אלוף משנה וגם נגד, תעשה את הסדנה הזאת.
אבל יש אנשים שאומרים, אני עכשיו בתפקיד ואני עוד לא סיימתי, ויש לי עוד מלא דברים אחרים לעשות, ומה לא, יתרמו לי שם?
בחופשת הפרישה יתרמו לך, ילמדו אותך איך להתראיין, איך להציג את עצמך, ילמדו אותך שיטות ניהול, ילמדו אותך את כל ההיבטים הפיננסיים, הרבה מאוד דברים.
איך להתראיין? אני יודע, אני עושה רעיונות, היו דשאבים, נכון? היו דיוני שיבוצים, הגעתי לכל מיני מפקדים, התראיינתי, אני יודע להתראיין.
זה הבדל גדול מאוד בין הרעיונות בצבא.
אוקיי.
שאתה בא ואתה מדבר באותה שפה של הצבאית, ועכשיו אתה בא לאזרחות.
אוקיי.
כי שם יגיד לך עכשיו, המנהל שמראיין אותך, יגיד לך, אוקיי, מה היעדים שלך? מה הדבר הראשון שתעשה? ואם אתה לא מתחיל לדבר על כסף כבר ביום הראשון, אז הם מבינים שלא צריכים אותך. שום מעסיק לא צריך אותך אם אתה לא מביא כסף לארגון הזה. השפה, השוק האזרחי זה ג'ונגל. אין שם מחויבות אליך. אף אחד לא רוצה לטפח אותך בשלב הראשון. שום דבר. תבוא, תראה לי איך אני כבעלים שמשלם לך מזכורת, מרוויח אליך יותר. זה הרעיון, וצריך להבין את זה. לא מבינים את זה אנשים בהתחלה.
אוקיי, אז אתה אומר, זה לא כזה טריוויאלי שאם התראיינת בעבר, אז אתה בהכרח יודע להתראיין באזרחות. אז אתה אומר, אוקיי, תעשו את הימי פרישה.
אחד זה ימי פרישה.
אוקיי.
הדבר השני זה להתחיל להכין רשימות. כל מי שאתה מכיר, לעשות רשימה שלמה של אנשים שאולי יכולים לעזור לך. העזרה יכולה לעבוד בשני צירים. אחד, עצות. בא אליי ואומר עצות. דבר שני, בלחפש עבודה. עכשיו, כשבא אליי מישהו ואומר לי, תשמע, אני טכנאי אלקטרוניקה, אתה יכול לעזור לי אולי למצוא עבודה? אז אני פונה לחבר שלי בתעשייה אווירית, ואני אומר, תשמע, יש לי טכנאי מצוין, מכיר אותו מהצבא, תגייסו אותו, ואז מתחיל תהליך כלשהו. זאת אומרת, אתה מוכרח לעשות את הנטוורקינג הזה, אתה מוכרח להגדיל לך את המאגר של האנשים, וצריך לחשוב עליו מראש. חצי שנה לפני השחרור, תתחיל לרשום, תעשה רשימה.
רשימה של מה? של כל האנשים שאני מכירה?
של אנשים שאני רוצה לפגוש אותם. כן, כל האנשים שאני מכיר ורוצה לפגוש אותם. ומכל בן אדם שאתה מכיר, הוא יכול להפנות אותך לעוד אחד או שניים.
רגע, אני רוצה לעשות את זה יותר שיטתי, אבל אנחנו נעשה עכשיו את ההפסקה הראשונה שלנו, נשמע שיר, נשמע את יגאל בשן, תן לי, ואז נמשיך בנושא הזה של הנטוורקינג, שהוא מאוד חשוב.
תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. מה שהיה תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. תן לי שמש בוקר ויונה מעל הגג, תן לי תכלת ברקיע, תן לי יום אחד של חג. מה שהיה,
מה שהיה
תשכח מזה,
תשכח מזה.
מה שיהיה לא משנה,
לא משנה.
מה שאבקש בעולם כזה, תן לי אהבה חולפת, תן לי אהבת עולם, תן לי יד שמלטפת רק אותי מבין כולם. מה שהיה,
מה שהיה
תשכח מזה,
תשכח מזה.
מה שיהיה לא שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. מה שהיה תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. מה שיהיה לא משנה, מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה, תן לי את היום הזה.
שמענו את יגאל בשן, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם דוקטור אריה פישביין, ודיברנו לפני ההפסקה על איך עושים נטוורקינג. אז אמרת, תעשו רשימה של שמות. עכשיו אני רוצה לשאול, קודם כל, מה הרי, ב-20 שנות שירות, 30 שנות שירות, אני אוספת המון המון אנשים. לא הגיוני שאני אתחיל לרשום את כולם. תן לי גיידליינס, מה כן?
אני רוצה רשימה של 20-30 איש,
אוקיי.
שאת מקורבת אליהם, שיסכימו להיפגש איתך בלי איסוס בכלל, ויסכימו לעזור לך.
משנה הדרגה שלהם?
לא, ממש לא משנה.
אוקיי.
לא משנה, את יודעת למה לא משנה? אני את העבודה הראשונה שלי, כשהשתחררתי, עיסקתי דרך מזכירה של מישהו.
אוקיי.
זאת אומרת, ישבתי, דיברתי, זאת אומרת, רגע, אבל הבוס שלי מחפש תפקיד כזה וכזה, סדרה לי את הרעיון, הלכתי לדבר איתו, והלכתי למנכ"ל חברת סטארט-אפ, זה היה התפקיד הראשון שלי אגב.
אוקיי.
זאת אומרת, זה לא משנה בכלל. מספיק שזה הבת של הבעלים של החברה, המזכירה שלו, לא חשוב. אנשים שאתה מכיר, אתה מכיר מישהו, את מכירה מישהו, את יכולה לעזור לי? תחשבי רגע על עצמך, אני פונה אלייך, תני לי שמות של 10 אנשים שאולי יכולים לעזור לי. את בדקה תתני לי 10 שמות כאלו.
נכון, אבל, ואתה אומר, עוד פעם, הנטייה שלנו בצבא זה לחשוב על מישהו בדרגה בחירה, כי אולי הוא מכיר יותר אנשים, כי אולי הוא מקורב לב וכולי. כן. אתה אומר, זה לאו דווקא...
אני קצת שונה בעניין הזה מאחרים. אני, כשהייתי תת-אלוף, עבדתי עם רבי הסרנים. לא עם התתי אלופים ולא עם אלופי משנה. עם הרבי הסרנים, כי זה הדרג שמבצע את העבודה. ולכן, ממש לא משנה. לא צריך לדבר עם המנכ״ל, המנכ״ל אין זמן בשבילך.
הבנתי. מה לגבי הנושא הזה של איך אני פונה לאנשים? כמו שאמרת, אני כבר היום בפיג'אמה, ואני, אין לי דרגות. אנשים כבר לא צריכים אותי. אתה יודע, פעם הייתי מרימה טלפון, אז מכוח התפקיד והמיקום וכו' וכו', אז אנשים היו עונים. היום אולי לא יענו לי לטלפון. אז איך אני מתגברת?
מה שאני הייתי עושה זה ככה. א', פונה למקבילים שלי שהשתחררו כבר.
אוקיי.
אנשים, או פקודים שלי, או מקבילים שנמצאים בתפקידים. ואז כל אחד נפגש, כי הוא זוכר אותך מהשירות, הוא מכיר אותך, הוא יודע, הוא נפגש איתך. זה דבר אחד. דבר שני, פונה לחברים, משפחה וחברים, שגם מכירים ויפגשו איתך. ודבר שלישי, מבקש לידים. מה זה אומר לידים? את מכירה מישהו, אני לא מתקשר אליו, אלא את אומרת לו, תקשיב, הפניתי אליך את אריה, הוא יתקשר אליך. ואז כשאני מתקשר, אני אומר, קיבלתי הפניה, מתי נוכל להיפגש?
אוקיי.
ודרך הדבר הזה, אני נפגש עם כמה שיותר אנשים, אני מעריך שצריך להיפגש סדר גודל 30-40 אנשים,
וואו.
כדי למצוא משהו שהוא מתאים.
30-40 אנשים כדי למצוא משהו שהוא מתאים?
כן. אם אתה רוצה למצוא איזו עבודה טובה שמתאימה לך, 30-40 איש, אם לא, אתה תתפשר באמצע על משהו שיפול. יהיה משהו ואתה כבר תיקח אותו.
כן, אבל 30-40 איש זה הרבה זמן גם.
כשאתה משוחרר זה כבר לא הרבה זמן.
לא, אני אומרת, אתה צריך לפנות לזה הרבה זמן, לא כולם יכולים להיפגש, אז זה לאורך זמן אני צריך לעשות את זה.
כן, זה לוקח חודש, אז מה?
אוקיי.
לחפש עבודה זה עבודה. חייבים לזכור את זה. לחפש עבודה זה לא נופל עליך, נופלות עליך הצעות. אתה צריך לעבוד ולחפש עבודה.
אוקיי.
לשלוח קורות חיים, לסגנן אותם, לבדוק אותם, לראות אם קיבלו, לקבל תגובות. אתה עובד בזה.
אוקיי.
אם אתה רוצה משהו טוב.
אז אתה אומר 30-40 איש, ועכשיו אני רוצה רגע לעבור איתך לטכניקה של השיחה. זאת אומרת,
כן.
לפעמים זה אדם שכמו שאתה אומר, באמת הכרתי אותו ושירתנו יחד, ואז אני לא צריך להציג את עצמי.
נכון.
אבל לפעמים זה מישהו, כמו שאמרת, דרך השכנה של הדודה, כן. וזה וזה, והוא לא יודע מי אני.
נכון.
ופה אני שואל את השאלה, בן אדם שאני יושבת מולו פעם ראשונה, מה אני אומרת? זה אני לגיטימי בכלל לבקש משהו כזה?
בהחלט. אז אני אגיד, קודם כל, שאתה מגיע לפגישה כזאת, לבוא מסודר, לבוש יפה, מגולח, לא זרוק.
אוקיי.
לעשות רושם, כי אתה אף פעם לא יודע מי יעזור לך. אתה אף פעם לא יודע על מי תעשה רושם טוב שירצה לעזור לך.
אוקיי.
אז קודם כל, לבוא בצורה מסודרת. תכין את עצמך. דבר ראשון, סקירה, מה עשית, מה הניסיון, מה היתרונות שלך, מה הערכים שלך, איזה דברים רכשת במהלך השירות, מה הדברים שמעניינים אותך לעשות. תכין את עצמך לדברים האלו.
אוקיי.
ואז אתה בא לפגישה, אומר, שלום מאוד, הפנתה אותי או הפנה אותי אריה אליך, ובאתי להציג לך את עצמי ולשמוע ממך אם אתה יכול לעזור לי.
אז זהו, השאלה אם אני זורקת את החכה במרכאות בצורה מאוד מאוד כללית, האם אתה יכול לעזור לי, או אני רוצה להתברג באלבית רפאל, לא יודעת מה.
יש פה שתי שיטות.
אוקיי.
שיטה אחת זה ישיר. מי שאתה יותר מכיר, יותר קרוב, ישיר, תשמע, אני צריך עזרה, אני ככה וככה, בוא תראה מה אתה מוצא לי. השיטה השנייה זה להגיד, אני רוצה להתייעץ איתך.
אוקיי.
ואז אתה בא להתייעצות, מה דעתך על? והוא כבר מבין שאתה רוצה לחפש עבודה, והוא מבין את הכל, אבל מבחינתך זה התייעצות.
אוקיי.
זה הרעיון.
ואז נניח שצלחנו את השיחה הזאת, ואתה יודע, אני עושה שיחה אחת ושתיים ושלוש, וכבר הגעתי לעשר.
יופי.
מה אני צריכה לעשות? אני צריכה אחר כך לעשות פולו-אפ?
בוודאי.
להתקשר אליהם?
עבר שבוע, שבועיים, ולהגיד לו, כמו שאתה רוצה, דיברנו, נפגשנו לפני שבועיים, פה ופה, האם בדקת לי משהו? האם אתה יכול לעזור לי במשהו? האם יש משהו?
זה לא ניג'וס? זה לא פחיתות כבוד? לא יודע.
בכלל לא, בחיפוש עבודה אין פחיתות כבוד.
אוקיי.
אין פחיתות כבוד, תבוא, תבקש, זה בסדר גמור. אתה מצלצל. אם אתה רואה פעם, פעמיים שהוא זורק אותך הצידה, אתה מבין שהוא לא גורם, מוחקים אותו מרשימה. הוא לא יעזור לך. מספיק שיהיה לך מתוך ה-30, 5 שיגידו, בדקתי, יש לי פה משהו, יש לי שם משהו, זה מספיק.
אוקיי.
ודרך זה אפשר איכשהו להתקדם.
הבנתי. עכשיו, בוא נגיד שזומנתי כבר לרעיון עבודה או לשיחה.
כן.
איך אני מעבירה את המסר בצורה אפקטיבית? הרי יש, אומרים שרושם ראשוני הוא בכלל כמה שניות.
נכון.
אז איך עושים את זה?
אני מאמין בזה, עוד פעם, הופעה נאותה אמרתי, להיכנס בנימוס, לא לבוא לשבת כיסא, סליחה, אני יכול לשבת, ולהיות מאוד מנומס בכניסה לרעיון. ולהציג את עצמך, להציג את עצמך בקצרה, לא להתחיל עם רוח לא יותר מדי, שלום, אם זה הצעת עבודה שכבר את יודעת על העבודה, אז הנה, אני באתי להתראיין לתפקיד זה וזה, הכישורים שלי לתפקידים כאלה וכאלה, אני כזה וכזה וכו', לספר קצת על עצמך בקצרה. לזכור שפת גוף מאוד חשובה פה.
תן לי טיפ.
אם אתה תשב וצחק לו ככה ותגיד, שמע, אני ממש רוצה כך וכך, אז זה בעיה. אחר כך שואלים אותך, תמיד שואלים את זה ברעיונות, מה, איזה חיסרון יש לך? יתרונות הבנתי, איזה חיסרון? עכשיו, אם אתה אומר, החיסרון שלי שאני פרפקציוניסט, אז בסדר, כולם משתמשים בזה וכולם עושים את זה. אבל אם אתה נותן חיסרון אמיתי, למשל, ישב אצלי פעם מישהו ברעיון, חיפשתי בן אדם, והוא אומר לי, אני אומר לו, מה החסרונות שלך? הוא אומר, שמע, אני ככה מצוין, אני בחור נחמד והכל טוב, אבל לפעמים, כשאני מתעצבן, אני יכול להרוג את האחרים, אני משתגע, אני צורח, אני זה. אמרתי, הבנתי, לא בבית ספרי.
אוקיי.
את מבינה? זאת אומרת,
אז זה גם יכול להיות מסוכן.
אתה צריך לדעת, לא, אתה צריך לדעת איך להציג את החיסרון שלך. זאת אומרת, ואת זה לומדים, אגב, בסדנת פרישה. אתה מציג חיסרון שהוא קצת יתרון גם. אני, החיסרון שלי, שאני פוגע במשפחה שלי, כי אני עובד כל יום עד 10 בלילה. אופה, זה משקיע, עבודה אכפת לו מהעבודה. יש פה איזה יתרון גם. זה לא רק חיסרון, זה גם יתרון. אז צריך לדעת להציג את הדבר הזה. אם אתה בא עם חיסרון רציני, שום מנכ"ל לא יתעסק איתך. אני לא צריך מישהו עצבני שצועק לי על כולם ורב פה עם האנשים וכו'.
איך אני הופכת את עצמי לזכירה או לזכיר? הרי המנכ"ל מראיין, או לא משנה, אחראית על כוח אדם.
דרך אולי איזשהו סיפור מעניין, דרך איזו תובנה מעניינת מהחיים, איזה משהו, איכשהו להשחיל את זה לתוך השיחה.
משהו.
כן, אתה יודע, כשאני טיפלתי במטוסי F-16, סתם משהו כזה, טיפלתי, היה חזר מטוס עם תקלה, שום טכנאי לא צריך לתקן את זה, קראו לי, תיקנתי את התקלה. זה דבר שישאר לו בראש. סתם, ניתן דוגמה של משהו, זה יכול להיות בכל תחום אחר, אבל זה יישאר לו בראש.
אז אתה אומר להגיע מראש עם איזשהו סיפור זכיר.
כן, איזו תובנה הוא סיפור, בדיוק.
אוקיי. מה זה אומר שאני... שהצגתי את עצמי באפקטיביות שמה, שכל מה שרשום לי על הדף הצלחתי להעביר?
לא צריך להעביר את הכל.
Okay.
את לא יכולה גם להעביר את הכל, גם לא נעים להסתכל, להגיד, רגע, אני ככה, זה לא נעים כל כך. צריך לנסות לזכור. אגב, להתאמן. מה זה להתאמן? או להתראיין אצל חבר, או שהאשתך או בעלך יראיין אותך, או מול המראה אפילו לדבר. Okay. לראות איך אתה יושב. אתה יושב זקוף, או שאתה יושב כזה מסכן. אתה משחק בעת כל הזמן, או שאתה לא משחק בעת כל הזמן. אתה משלב רגליים או לא משלב רגליים. את זה לומדים בשפת גוף, באותה סדנת פרישה. לראות. כי זה הרושם הראשוני שהבן אדם עושה. עכשיו, אם אתה בא ומדבר בנימוס, מדבר בשפה יפה, זה עושה רושם טוב. אם אתה מדבר בשפה מהרחוב, אז זה לא. לא לספר בדיחות גסות, לא לספר בדיחות בכלל ברעיון כזה. להיות רציני, קורקטי, ולהסביר את הדברים. להגיד, תקשיב, אני 28 או 30 שנה בצבא. 5 פעמים הייתי נגד מצטיין או קצין מצטיין. במסגרת העבודה שלי הייתי אחראי על 50 חיילים. החיילים האלה, הובלתי אותם למשימות, לפעמים גם משימות מאוד קשות וכו' וכו'. אתה נותן בקצרה כמה דברים שמתאימים לדרישות התפקיד. זה כל החוכמה. מה התפקיד שאתה הולך לעשות? אתה לומד מה התפקיד הזה? חשוב עוד ללמוד מה החברה. אתה לא יכול לבוא עכשיו לחברה, לתעשייה אווירית, תגיד, מה תעשייה אווירית עושה? מה, הם עושים גבינות? מה תעשייה אווירית עושה? אתה לא יכול לעשות את זה. אתה צריך לבוא ולדעת שתעשייה אווירית מתעסקת במטוסי מנהלים, בשיפוץ מטוסי נוסעים, בפיתוח של טילים, לדבר, לראות שאתה מבין על מה מדובר. היום זה גם נורא קל, כי יש אינטרנט. אתה נכנס לאינטרנט, אתה רואה הכל על כולם.
נכון. דיברנו על הכנה. לגיטימי שאני אבוא לרעיון עבודה עם דף, או שזה נראה כאילו אני חסר ביטחון, אני...
נראה פחות טוב שאתה בא עם דף.
אוקיי.
לפעמים אתה יכול להגיד, יש לי פה פתק, רשמתי כמה דברים, רוצה לוודא שלא שכחתי משהו.
אוקיי.
יש מנהלים שיקבלו ויש להגיד, מה זה, יש לארבע נקודות, הוא לא יכול לזכור, זאת אומרת, זה תלוי מי מראיין אותך. אני אישית אומר, אם אתה יכול ללמוד בעל פה, תלמד בעל פה, זה עדיף, תתכונן, תשקיע בזה. רעיון עבודה לעבודה שאתה רוצה, שווה להשקיע בו.
אוקיי, ואם אני נגיד מגיעה עם, לא דף, איזושהי מחברת או משהו כזה, שאני גם שואל שאלות את המראיין?
בעיניי בלי מחברת.
אוקיי, זאת אומרת, לשאול את השאלות?
לשאול מה שאת רוצה. לא לדבר על שכר ברגע הראשון, לא לדבר על דברים כאלה, אלא אם כן הוא מתחיל לדבר. לא ולהגיד, טוב, אני באתי לפה, אבל שמה, לפני שמתחילים, אם זה לא 20,000, אני לא, אין מה לדבר בכלל. זה פסלת את עצמך. זאת אומרת, לתת לו, להגיד, מה אתה חושב שהיית, מה היית רוצה לקבל? מה אתה חושב השכר שאתה רוצה, וכולי. לתת למנכ״ל או למנהל שמראיין אותך.
אוקיי. עשינו את הרשימה הזאת של האנשים, אני חוזרת רגע לנושא הזה של הנטוורקינג, עשינו את הרשימה של האנשים, ובאמת עשיתי את השיחות האלה. יש מקום לפנות גם לאנשים שעדיין משרתים, לנסות להיעזר בהם?
בהחלט. האנשים שמשרתים יש להם קשרים יותר חזקים.
אוקיי.
למה? כי עוד צריך אותם. אוקיי. ביום שאתה משתחרר, פתאום מוחקים אותך. אתה פתאום, הלו, מי זה? תזכיר לי מי אתה? פתאום לא זוכרים אותך. קודם רטפו אחריך כמו לא יודע מה. האנשים שמשרתים צריך אותם עדיין.
אוקיי.
אז אם הוא מתקשר ואומר, תקשיב, יש לנו פה קצין צעיר, רב סרן, לא יודע, שישתחרר עכשיו, תראה אתה יכול לעזור לו. תקבל אותו לשיחה, תראה אם אתה יכול לעזור לו, הוא יקבל אותו.
אוקיי.
בהחלט לעזר גם בחברים שמשרתים.
אז לא להתמקד בפורשים. במיליה של
אומר,
הפורשים.
גם בפורשים, גם בחברים שלך, גם במשפחה שלך, בכל מי שאתה יכול. כל מי שאתה יכול. אגב, את העבודה הראשונה שאני סיפרתי לך, בכלל הייתי בחתונה.
Okay.
ואז דיברתי עם הבחורה הזאת, שמסתבר שהיא המזכירה של המנכ״ל, ומתוך החתונה קיבלתי כבר זימון לרעיון לעוד יומיים, וקיבלתי את התפקיד.
אוקיי.
Okay. ואז אתה לא יודע מאיפה זה בא לך.
אוקיי. Okay. עכשיו, זו דוגמה מצוינת. למה? כי... אני אומרת, אתה יודע, כשאתה פורש, אז זה נראה כאילו כל אדם שנקרא בדרכך, אתה מספר לו שאתה מחפש עבודה, גם בחתונה,
כן.
גם בתור למקולת. זה לגיטימי, זאת אומרת, זה משהו שהוא מקובל באזרחות,
כן,
שאתה...
בעיניי זה רצוי, אבל לא ברמה של אני מחפש עבודה, לא לעשות את עצמי מסכן. אני גם לא עשיתי את זה. אני סיפרתי שהשתחררתי, שאני פנוי עכשיו לשוק האזרחי, אני ממתין להצעות, וזהו. אז הנה, הגיעה הצעה פתאום. לא אני מצמא, אני מסכן, אין לי עבודה, אני מובטל, בוא תחפש לי עבודה. אתה ישר מתחיל בעמדה מאוד נמוכה. מה שעוד חשוב בהכנות, יש מושג שנקרא נאום המעלית.
אוקיי.
אם האנשים מכירים את המושג בסדר, אם לא שילמדו מה זה, כי זו הרצאה שלמה, אני מלמד את זה.
אוקיי.
נאום המעלית זה איך להציג את עצמך ב-60 שניות.
אוקיי.
את זה אתה עושה כשאתה בחתונה, את זה שאתה עושה במעלית, את זה אתה עושה באוטובוס. 60 שניות אתה מציג את עצמך, אתה מכין את עצמך למשהו מאוד מסוים, וזה עושה רושם טוב על האנשים. אז פשוט לזכור את המושג, נאום המעלית.
אז תחפשו נאום המעלית, אני בטוחה שתמצאו מידע על זה.
ומי שלא יכול להתקשר אליי, אני אעזור לו.
מצוין. אז הנה כבר יש לנו הצעה לעזרה. נעשה עוד אתנחתא מוזיקלית, נשמע את דני סנדרסון ומזי כהן, זה הכל בשבילך, ואז נמשיך.
בשבילך הביתי להשקיעה עדיין לא עבר זמנה הכוכבים זולחים חינם כל השנה לאן הברווזים עפים כשהאגם כפור כל יום קוראים ניסים
Oh כסף שאחסור אבנה לנו ארמון זה הכל בשבילך
אדון קישוט אל תהיה כל כך תמין בעולם ילד אין מקום לסתם חולמים אדון קישוט תתעורר
זה הכל בשבילך. ואנחנו חוזרים, ואנחנו עם דוקטור אריה פישביין, ודיברנו על קצת על איך מתנהלים כדי למצוא עבודה, ברעיון עבודה, ואני רוצה לשאול אותך, לפעמים אנחנו עוברים קצת בשלבים של ההכנה, או בשלבים של הרעיונות לקראת עבודה, ואומרים לנו, אוקיי, עכשיו תעביר תוכן, מצגת, איזשהו נושא, רוצים לראות איך אתה לא רק בבין אישי, אלא גם במקצועי. ופה השאלה, אתה יודע, לפעמים זה כבר יותר מלחיץ, כי אני צריך להעביר מצגת, איך אני, מה הכללים? איך אני מתנהל פה?
אז אני אגיד בכמה מילים. תראי, קודם כל, גם את זה לומדים בסדנת פרישה.
אוקיי.
עושים פשוט את הדברים האלה. לכן אני כל מה ממליץ על הסדנה הזאת, היא מעולה, פשוט מעולה.
אוקיי.
מה שעושים, תלוי בזמן. בדרך כלל יתנו לך 10 דקות להציג נושא.
אוקיי.
זה מה שנותנים, רוצים לראות גם שאתה יודע להתמקד.
Mm-hmm.
אתה מחלק את זה. יש פתיחה, גוף ההרצאה וסיום.
אוקיי.
בפתיחה אתה נותן רקע כללי. גוף ההרצאה זה על מה אתה רוצה לדבר, על מה ביקשו ממך לדבר. Mm-hmm. צריך פה להכין נתונים, צריך לזכור, מצגת יש חוק, 6x6.
מה זה אומר?
6 שורות, 6 מילים, לא יותר מזה.
אוקיי.
לא יותר מזה, לא להכניס שם הרבה מלא, לא מתחילים לכתוב ספרים בתוך מצגת.
אוקיי.
6x6, זה ככה נקרא, ושמים איזו תמונה שתעשה את זה, בעיצוב מודרני היום, כי היו פעם עיצובים ישנים, עושים היום משהו יפה.
אוקיי.
זה עושה רושם מאוד טוב.
טוב.
ובסיום, מה שחשוב, תמיד אתה משאיר או מסקנה, או תובנה, או כלי.
אוקיי.
כלים לעבודה. ואם עשית את זה, המצגת היא מוצלחת.
אוקיי. וכן להשתדל מן הסתם לעמוד בזמנים, זה מאוד חשוב.
חובה.
לאן אני מסתכלת כשאני מעבירה מצגת כזאת?
כשאני מעביר מצגת כזאת, אני תמיד שם, יש לי מקרן, ואני מסתכל על מחשב שניצא מולי.
Okay.
מחשב וקהל.
Okay.
לא מסתכל אף פעם אחורה למסך.
אוקיי.
Okay. אסור להסתכל למסך, זה עושה אותך מרצה לא טוב, לא אמין.
אוקיי. Okay. אבל זה משהו ש... זה לא באמת הרצאה, זאת אומרת, זה כלי למנהלים להבין עד כמה אני מקצועי. לכן אני מסתכלת על המצגת, אני מסתכלת על האנשים שבעיניהם, בדיוק. בפניהם אני מעבירה את הדברים.
בדיוק ככה, ומנסה לתפוס מבטים בעיניים של האנשים.
אוקיי. Okay.
כמה שיותר מבטים בעיניים בזמן ההצגה הזאת.
אוקיי. Okay. לגלוש במרכאות מהנושא לסיפורים זכירים, לדברים אחרים, או להתמקד ולהיות מאוד...
בעיניי, בפתיחה תמיד פותחים עם סיפור.
אוקיי.
Okay. כולם יזכרו את הסיפור הזה. ואם יש עוד משהו מעניין, אז בגוף של ההרצאה עוד סיפור אחד.
אוקיי, אז אתה אומר להכניס...
אני, מה שאני עושה בטכניקה שלי, אני נותן סיפור, עושה את גוף ההרצאה, ובסיום נותן את הסוף של הסיפור. זאת אומרת, אני קושר את זה מההתחלה לסוף, ואז כולם זוכרים את זה.
יפה, יפה. דיברנו מקודם על ניסיונות להתברג בתפקידים בכירים באזרחות. אז בוא נניח שעברנו את כל הרעיונות וכל השלבים האלה, והתיישבנו על כיסא המנכ״ל, או כיסא... של תפקיד בכיר אחר. אמרת קודם כל, כלל מספר אחד, זה לא לרוץ ולעשות שינויים.
נכון.
אוקיי. מה עוד לעשות או לא לעשות? תן לי דוגמה.
אחד זה ללמוד את הארגון. אוקיי. פרט ללמוד מה הארגון, לדבר עם האנשים, לראיין את כל האנשים, את כל פתאי בעלי התפקידים, לראות מה קורה בארגון, לנסות להבין את האקלים הארגוני.
או, איך אני לומדת את התרבות הארגונית, את האקלים הארגוני, אז, כמה שיותר
כן,
מהר?
כן, אז איך אני לומד? יש שתי אפשרויות ללמוד אקלים ארגוני. אחד זה ברעיונות אישיים.
אוקיי.
שתיים, אפשר להעביר שאלון, שהוא שאלון אקלים ארגוני. כשאתה okay. כבר מנכ״ל, אתה מעביר שאלון לאנשים, ואתה לומד ממנו מה הכלים הארגוני, מה מפריע לאנשים, מה הדברים שלא בסדר. יש גיבוש, אין גיבוש, יש מוטיבציה, אין מוטיבציה וכו'. יש הרבה מאוד נושאים בתחום הזה.
אוקיי. Okay.
ומה שעוד אפשר לעשות, אם אתה מזהה איזה בעיה, נגיד במחלקה מסוימת, אתה עושה קבוצת מיקוד. אתה לוקח 10 חבר'ה, שם אותם בכיתה, ואומר, יאללה, חבר'ה, דברו. בואו okay. תשפחו את הלב, אני רוצה לראות מה הבעיות בשביל להבין את האקלים, ואז מטפל בבעיות. Okay. אז זה דבר אחד שאתה צריך לעשות. ודבר שני, להיזהר לא להביא משפטים מהצבא.
למשל.
לא להגיד שם, למה, מי זה העובד הזה? ידבר עוד מילה, אני מפטר אותו. אין, מנכ״ל או מנהל בכיר לא אומר את הדברים האלו. פשוט אסוך להגיד את הדברים
למה,
האלו.
למה, זה לא מראה שאני בוס זה אסרטיבי?
לא, בכלל לא.
אוקיי.
אתה יכול להגיד, לדבר עם העובד, אתה יכול לדבר, אבל לא להגיד לאנשים במין שוויץ כזה. לא להגיד, כאן אני הקובע, אף אחד לא יקבע לי מה לעשות. אתה נראה לא טוב כשאתה אומר את הדברים. זה נכון, כולם יודעים, אתה בעל הסמכות. אתה לא צריך להגיד את זה. כשאתה אומר את זה, זה מראה שאתה לבד, אין לך כבר את הביטחון. זאת אומרת, אסור לך, זה מוריד מהערך שלך.
אוקיי.
תקביע למחר בשבע בבוקר ישיבה, אתה אומר למזכירה. ומתחילים לעבוד בשמונה, למה בשבע? מה זה התרגילי מנהיגות האלה? זה טוב בצבא, בצבא עושים את זה. לא באתם מסדר בלילה, ב-12 בלילה. באזרחות זה לא הולך. זה לא הולך הדברים האלה, זה רק, אתה קונה לך סונים. אני המנהל, אתם תתשעשו לפי הזמנים שלי. זה נכון, רק אל תגיד את זה.
תן לי דוגמה איך עושים את זה בחיי היום-יום.
איך עושים את זה בחיי היום-יום, למשל. אני אוסף את האנשים, אומר חברים, תקשיבו, יש לנו אילוצים, אני מדבר אותם בשפה בגובה העיניים, ולא כי המפקד שלהם. אני כבר לא המפקד שלהם. אני אומר להם, חבר'ה, תקשיבו, אני, יש לי אילוצים, היומן שלי הוא מלא באילוצים, כי יש לי את הבוס מעליי, אני צריך ללכת להנהלה, יש לי שבות וכו'. לכן, אם אני עושה לכם קצת שינויים בזמנים, תבינו, אל תתלוננו על זה, כי אין לי ברירה. זהו, מאותו רגע, הם כבר מבינים למה אתה עושה את השינויים האלו. עכשיו יש לך עובד שהוא לא בסדר, אתה לא אומר את זה בחוד, אתה קורא לעובד, ואתה אומר, שים לב, אני מאוד לא מרוצה מהתפקוד שלך, אתה צריך לעשות 1, 2, 3. הוא כבר יצא ויספר לאנשים מה אמרו לו, כי כולם יחכו, מה הוא אמר לך? למה הוא קרא לך? והמסר יעבור דרכו בך, לא דרכך, אתה לא צריך לצאת האיש הרע שם.
אוקיי.
זה בגדול, זה כמה דוגמאות, יש עוד הרבה, אבל זה...
אוקיי. בוא תספר לי על דוגמה שאתה חווית, של תרבות ארגונית, שבאת ו... פתאום נתקלת בה.
אני אספר לך, סיפור מעניין. אני מגיע לעבוד בתור מנהל פרויקט בכיר, של איזה פרויקט מאוד מאוד רציני. אני לא אדבר פה על שמות, אבל רק דוגמה. ואני מגיע ביום הראשון, ואני קובע שממחר בבוקר, כל יום ב-8 אנחנו עושים ישיבת סטטוס, כי הפרויקט הזה הוא מאוד גדול, חשוב ולחוץ. צריך לגמור אותו, לסיים אותו מהר. אז דיון סטטוס כל יום. בשעה 5-8, כמו שאני מדייק, אז אני מגיע ב-5-8, נכנס לחדר הדיונים, 20 משתתפים צריכים להיות שם, אפס אנשים, וכל השולחן מלא בשאריות מאתמול, הקפה והעוגות וכל הזבל האחר שהיה על השולחן.
אוקיי.
עכשיו, מה אני עושה? אני מרים טלפון למהנדס הראשי שלי, שהוא בעצם ניהל את העניינים עד היום שהגעתי, ואני אומר לו, אייל, אני בחדר ישיבות, אין פה אף אחד. מה קורה? אבל אתה תתרגל, ככה עובדים פה, קבעת 8, זה יהיה 8:15, 8:20, העוגות, אין מה לעשות, אנחנו נוריד אותם כשנגיע. תתרגל.
התרגלת?
אמרתי לו, יאללה, אני לא אתרגל.
אוקיי.
ואחרי שבועיים, לקח לי שבועיים, אבל אחרי שבועיים, ב-8 בול התחילה הישיבה, והכל בסדר, הכל מסודר.
איך עושים את זה? זאת
אומרת... הכל רק בהסברה. לדבר עם האנשים, להגיד לו, חברים, תקשיבו, הפרויקט הזה הוא פרויקט מאוד מאוד חשוב. אנחנו חייבים את הדיון סטטוס. אם אתם באים ב-8:30, אתם שורפים עוד חצי יום, 20 איש של חצי יום, זה יותר מדי שעות שאנחנו מבזבזים פה. אני צריך אתכם בעבודה, לא בישיבות. ישיבת סטטוס היא חשובה כדי לעשות את התאומים, אבל צאו לשטח לעבוד, וזמנים זה זמנים. ואני אומר להם גם, תקשיבו, ההתחלה של העבודה הטובה, ההצלחה של הפרויקט, מתחילה במשמעת ובסדר וניקיון.
ואז יבואו ויגידו לך, משמעת וסדר וניקיון, זה מילים של צבא.
אבל זה קיים גם בכל מפעל, בכל חברה, בכל ארגון. בכל ארגון זה קיים. סדר וניקיון ומשמעת קיים בכל מקום. בלי זה, אגב, המוצר הסופי לא יצא.
אוקיי. בוא נדבר על כישלון. כשאתה מסתכל על...
כישלון, כן, אולי לקח שיש לי, אני לא רוצה להגיד כישלון, אני עשיתי הרבה תפקידים, עכשיו עשיתי את זה כמדיניות, זאת אומרת, אני אמרתי לעצמי, אני כל שנתיים מחליף תפקיד, אני לא... עושה כל פעם דברים מעניינים, כל פעם בתחום אחר, ועשיתי הרבה מה שציינת קודם, זה אולי רבע ממה שעשיתי, ולא משנה, אני לא צריך גם להגיד את זה, כי זה לא מקובל, אנשים לא עושים כל כך הרבה. אני אישית לעצמי, החלטתי, יש לי חופש, אני יכול לעשות מה שאני אוהב, מה שבא לי, אני אעשה רק מה שאני אוהב. לא אוהב, לא עושה. אגב, גם עמותת הידידים, באתי לשנה כדי לעזור להם להצליח, העמותה אספה כשהגעתי 800,000 שקל בשנה, נשארתי 7 שנים, אני כבר שם. בשום מקום לא נשארתי 7 שנים, אנחנו עכשיו אספנו 11 מיליון שקל בשנה האחרונה. זאת אומרת, עלינו מ-800,000 ל-11 מיליון, היה לי שם כיף, היה לי טוב שם, ועדיין טוב לי שם, ולכן אני בעמותה הזאת. זה הדבר. אבל, אולי יצא שאני יכול לתת לאנשים שהיא חלק מכישלון שלי. אני מגיע לעבודה בחברה פרטית, והבעלים שם מקבל אותי, הוא רוצה אותי מאוד. אגב, התת אלוף מאוד עזר שם, זה עשה לו, הוא איש מבוגר, אז עשה לו כבוד מאוד גדול שמגיע תת אלוף להיות מנכ״ל החברה שלו.
אוקיי.
וקיבל אותי שם, ובשיחה הראשונה אומר לי, רק דבר אחד תזכור, אריה. אני קמצן. אמרתי לו, מה זאת אומרת אתה קמצן? הוא אומר, אתה עוד תראה.
אוקיי.
ואני מתחיל, ועכשיו אתה מנהל, אתה בא, יורד למטה, חדר אוכל, הכל שבור, הכל זה, אומר, חברים, תעשו זה הזמנה של שולחנות, הזמנה זה, קירות גבס. כל זה, וזה עלה, לא יודע, 50,000 שקל. אבל צריך לעשות זה לעובדים. הוא אומר לי, לא, אתה לא עושה כלום. אני אומר לו, מה זאת אומרת אני לא עושה? הוא אומר לי, אמרת לך שאני קמצן, נכון?
אוקיי.
הוא לא הסכים שנעשה את זה. וכולי, כאלה, כל מיני דוגמאות כאלו. רציתי לעשות נופש לעובדים. הוא אומר, מה פתאום? העובדים זה אמצעי יצור שלי בכלל. אני לא, אין שום דבר, אני לא מוכן לעשות להם שום נופש ושום כלום. ואחרי שנה עזבתי שם, החזקתי מעמד שנה בקושי, סבלתי במקום הזה. ומה שההיצע שאני רוצה להגיד, זה מבחינתי זה כישלון היה. ההיצע שאני רוצה להגיד, אם יש בעלים פרטיים, תראו ותגדירו מראש מה המקום שלו. אם הוא מתערב לכם ביום יום, אתם מתפקידי מנכ״ל, והוא נשאר יושב ראש פעיל, מתערב לכם, אין לכם כמעט סיכוי להצליח, הוא ירד עליכם כל היום. ודבר שני שתזכרו, כל איש צבא שמשתחרר, או מתחיל עבודה חדשה, הסטטיסטיקה אומרת שתוך שנה הוא הולך לעבודה אחרת. הוא עוזב את מקום העבודה הראשון שלו.
למה?
תזכרו את הדבר הזה, כי אנשים עוד לא יודעים, מחפשים זה, ואז הוא אומר, וואלה, יש לי הצעות אחרות, והוא מחפש הצעות אחרות. זה קורה, זה הסטטיסטיקה. ועוד דבר, רגע.
נתון מעניין.
כן, זה נתון שהוא כזה, ועוד דבר שהצעה, אם בעל הבית פרטי אומר, אני לא יכול להיות בעל הבית, אני לא יכול להיות גם מנכ״ל, אני רוצה להביא מנכ״ל תחתיי, שני המנכ״לים הראשונים לא יצליחו בתפקיד, רק השלישי.
למה?
הוא צריך ללמוד לקח, איך לעבוד עם מנכ״ל, הוא לא יודע. הוא היה המנכ״ל, הוא לא יכול לא להתערב.
אוקיי.
ולכן הראשון ייקשל והשני ייקשל. אני במקרה הזה הייתי השני.
הבנתי.
ידעתי את החוק ואמרתי, אני אסתדר איתו, הכל בסדר, הוא כזה נחמד וזה. הוא היה מאוד נחמד עד היום שהתחלתי. ביום שהתחלתי לעבוד, פתאום כל הקמצנות יצאה ממנו, ואז הבנתי שאי אפשר להישאר שם.
מעניין אותי רגע אחד הנתון הזה שדיברת עליו, שתוך שנה יש אחוז נשר מאוד מאוד גדול. זה כי מה? זה כי אנחנו כפורשים מאוד חשוב לנו היציבות, חשוב לנו לעבור ממקום אחד לאחר, או מה?
א', חלק גדול, זה תלוי, חלק מהפורשים רוצים להיות עצמאים, חלק רוצים להיות, לעבוד בשוק הפרטי וחלק בשוק הציבורי. כל אחד, נכון. יש לו משהו אחר. מי שהולך לשוק הציבורי בדרך כלל מחזיק שם מעמד. כשאתה הולך לתעשייה אווירית, לאלטה, לרפאל, למשרדי ממשלה, אתה מחזיק שם. זה מקום כזה, זה כמו צבא, אתה בא, יש לך דרגות, יש לך קידומים, משנה לשנה, אתה רגיל לזה כבר. זה סוג חיים שאתה רגיל.
זה more of the same, כן.
כן, בדיוק, זה אותו דבר. אז אנשים שם בדרך כלל נשארים. בשוק הפרטי, או שאתה לא מסתדר עם הבעל הבית שלך, או שאתה מגלה שמשלמים לך פחות מדי, או שאתה מגלה שיש דברים יותר אטרקטיביים בשבילך, ואתה מחליף עבודה בהתחלה.
זאת אומרת, זה חלק מהלמידה.
כן, פשוט חלק מהלמידה.
מקום
העבודה. אתה קודם כל תופס מקום עבודה, כי אתה פוחד להיות מובטל. ועכשיו אתה בוחן אותו, בתוך העבודה. לפעמים אתה תחזיק מעמד, לפעמים שנתיים, לפעמים שלוש, ואז אתה תמצא את המשהו הבא שלך.
אתה אומר, לא לראות בזה כישלון, זה אפילו טבעי.
לא, זה בכלל לא כישלון. אם אתה עוזב מקום עבודה ראשון, זה קורה כמעט לכולם.
מעניין. בוא נדבר רגע אחד על קורס דירקטורים, אפרופו דברים okay. שפורשים אוהבים לעשות.
Okay.
הרבה אנשים הולכים, עושים את הקורס דירקטורים, זה כלי בעיניך, זה חשוב, זה מתאים.
תראי, כל מי שרוצה העשרה והשכלה כללית זה נחמד.
Okay.
מי שרוצה להיות דירקטור בגלל הקורס הזה, הוא לא יהיה דירקטור.
אוקיי. Okay.
מי שיש לו אבא שהוא בעלים של מפעל ויש שם דירקטוריון, אז הוא ימנה אותו okay. אחרי קורס דירקטורים.
Okay.
זאת אומרת, אם יש לך מישהו שימנה אותך, יש לך סיכוי. אם אתה רוצה בשוק החופשי, אתה לא תהיה דירקטור. לא מקורס דירקטורים. אבל יש הרבה דברים אחרים שאתה יכול ללמוד וצריך ללמוד לטעמי. קורס פיננסי למנכ״לים, ללמוד לראות מה זה הנושא של הכספים. זה קורס אחד חשוב. אתה יכול ללמוד קורס בשיווק. מה זה שיווק וסחר בינלאומי? אלו קורסים חשובים. אני בכלל, אם אתה רוצה לרכוש מקצוע כאיש צבא עצמאי, תעשה קורס ייעוץ ארגוני. תלמד ייעוץ ארגוני ותהיה יועץ, כי אתה בצבא עשית את זה. אתה יודע מה זה ארגונים ואיך עושים שינויים ארגוניים, אז תהיה יועץ ארגוני. זאת אומרת, יש מספיק מה ללמוד. קורס דירקטורים אני עשיתי, את כל הקורסים שאמרתי לך אגב כן. עשיתי, אבל כי אני לומד כל הזמן, עד היום אגב, אני כל הזמן בלימודים. אבל קורס דירקטורים זה נחמד, עבודה ברוב המקרים לא יהיה מזה.
אוקיי, יכול להיות שאפשר להשתמש בקורס דירקטורים לנטוורקינג.
זה כן, זה תמיד טוב, אבל זה כל קורס.
נכון.
בכל קורס שתעשי, יש לך מנהלים, מנכ"לים, תוכלי לשבת
את זה. אז בוא נדבר רגע אחד על, לא משנה איזה קורס אנחנו עושים,
כן.
איך אני יוצר את ה-small talk הרלוונטי? זה הנאום מעלית או שזה משהו אחר?
נאום מעלית תמיד טוב.
Okay.
זה תמיד טוב.
Okay.
דבר שני, כשאתה נמצא בקורס, הקבוצה מתגבשת.
Mm-hmm.
איך היא מתגבשת? אנשים מביאים כיבוד, כל פעם מישהו אחר, עושים תחרות בין הכיבוד, אנשים מעבירים הרצאות, אז הורים אחד את השני, לומדים אחד את השני, ואתה מתקרב, אתה נהיה חבר. וכשאתה נהיה חבר, אתה כבר רוצה לעזור אחד לשני. ולכן, לדבר בגלוי.
Okay.
אנשים נמצאים בתפקידי מפתח, ואתה מדבר איתם בגלוי, ואם הוא יוכל לעזור לך, הוא מכיר אותך, הוא יעזור לך. אגב, אם הוא מכיר אותך בצד השלילי, הוא לא יעזור לך. אם הוא רואה שאתה לא מגיע בזמן, ואתה לא לומד, ואתה תחמן כזה, וכשיש עבודה משותפת, אז מישהו אחר עושה ואתה לא עושה, הוא לא ייקח אותך. אבל אם אתה תהיה תלמיד מצטיין בקורס הזה, ותיתן דוגמה, ותשתתף, ויראו שאתה איש חכם מבין עניין, אז הוא ירצה אותך.
איך באמת אני נמנעת מלהפנות כממליצים או לפנות לאנשים שאולי יש להם דעה שלילית עליי ואני לא יודעת? איך?
זה את צריכה לדעת, זה רע מאוד. אני למשל, כשאני מקבל בקשה להמלצה, אז אני אומר לו, תגיד, אתה רוצה המלצה או שאתה רוצה את האמת?
אוקיי.
ככה אני שואל. ואז כשאני נותן המלצה, אני נותן המלצה אמיתית. אני אומר לו, תקשיב, סתם דוגמה של המלצה אמיתית שנתתי לאחרונה.
Mm-hmm.
אדם חכם, אדם ביצועיסט, אבל מאוד ריכוזי ומאוד אוהב לריב עם האנשים שמסביבו. אם זה מתאים לך לארגון, ואתה רוצה רק ביצועים ורק ריכוזיות, קח אותו. אם האווירה בארגון חשובה לך, הוא לא מתאים לך.
Mm-hmm.
פשוט ככה. כי למה? כי אני יודע שאם הוא היה הולך לשם בהמלצה שלי והייתי משקר, אז אחרי חודש היום מגלים את זה, הוא היה חוזר אליי. והוא היה אומר לי, תגיד איך המלצת עליו. הוא הרס לי פה את החברה, כולם רבים, כל אחד רב עם השני.
כולם רבים, כולם.
כן,
בעיה. אוקיי. דיברת על שיווק, אז נותרו לנו ככה ממש עוד כמה דקות ספורות. פתחתי עסק עצמאי, ואני רוצה לשווק את עצמי. איך אני משווק את עצמי כשאני בראש שלי עדיין פורש, ואנחנו לא משווקים את עצמנו, אנחנו יודעים אולי להתראיין, אבל קשה מאוד עם השיווק הזה.
אני רוצה להמליץ על שני דברים, ואחר כך על משהו יותר פרקטי לעשות מחר בבוקר.
אוקיי.
יש שני ספרים שאני מציע לאנשים לקרוא אותם.
אוקיי.
הספר הראשון של דייל קרנגי,
okay.
שקוראים לו כיצד תרכוש ידידים והשפעה בחברה. מאוד יעזור לך בשיווק העצמי.
אוקיי.
Okay. כיצד תרכוש ידידים והשפעה בחברה. והספר השני זה ספר שהוא רב מחר שאני כתבתי,
okay.
שנקרא המפתח למנהיגות אנושית. מנהיגות okay. אנושית זה איך להיות בן אדם, ואיך לסחוף את האנשים אחריך בצורה אנושית. זה ספר שבארץ נמכר כבר ב-5,000 עותקים,
mm-hmm.
יש אותו בספריות, שווה לקרוא אותו. אני לא פה עושה עכשיו מחירה של ספרים, המלצות וכו', זה לא מעניין אותי, כי אני כבר אין ספרים כמעט, אבל
okay.
אפשר למצוא את זה בספריות, שווה לקרוא את הספר הזה ולראות שם.
Okay.
שם יש שיווק עצמי, שם יש איך אתה מתנהג עם אנשים, איך אתה מתחבב על אנשים, והכל עם סיפורים ותובנות, סיפורים ותובנות,
mm-hmm.
מזה אפשר לקחת דוגמה. הדרך הבאה זה ללכת לתחום של השיווק הדיגיטלי.
אוקיי.
Okay. לפרסם בפייסבוק, באינסטגרם, לעשות טיק טוק, לעשות שיווק ממומן בפייסבוק, בגוגל וכולי. עושים את הדברים האלה ודרך זה אתה מתפתח. זה דבר אחד.
Mm-hmm.
השיווק הטוב ביותר,
mm-hmm.
מפה לאוזן, חבר מביא חבר.
אבל זה לוקח זמן. למדתי.
זה הולך מהר מאוד. אני למשל מעביר המון הרצאות לגופים, לארגונים ופרטיים, אין לי שום פרסום בנושא הזה. יש לי אתר אינטרנט שלי, וחוץ מאתר אינטרנט, זה עובר מפה לאוזן, ואני מקבל כל הזמן הזמנות להרצאות, אז זה עובד מצוין.
לא, כי הרבה פעמים אתה אומר, אוקיי, עד שיגיע הפה לאוזן הזה,
כן.
אז אני רוצה לעזור לעצמי להגיע.
כן, אז תלוי מה העסק שלך.
נכון.
אם העסק שלך הוא עסק בייעוץ ארגוני, אז אתה הולך לאיגוד היועצים ארגוניים ודרכם מתפרסם.
Mm-hmm.
אם העסק שלך, תלוי מה העסק, אבל כל עסק אפשר לפרסם. כמו שאמרתי, תשאירי לאנשים את הטלפון שלי, כל מי שרוצה ייעוץ, סתם, רק לבדיבור, אני לא בכסף או משהו, אני לעזור לאנשים, בשמחה רבה.
מעולה, ואתה אומר שיש גם את האתר, אני מניחה שגם דרך שם.
יש גם את האתר שלי, זה נקרא אפיק ייעוץ וניהול.
מעולה.
יש שם את הפרטים.
אז אפשר יהיה
כן,
ליצור
בהחלט.
איתך קשר בעניין הזה. דיברנו על נטוורקינג ועל איך עושים small talk. יש קבוצות שמתמחות בנושא הזה. בוא נזכיר רגע גם את הכלי הזה. זה כלי שאתה ממליץ עליו, BNI, ביז, כל מיני קבוצות כאלה.
אני בעד כל קבוצה. לינקדין, מצוין. ביז, מצוין. כן? אני אומר, כל קבוצה שאתה יכול להצטרף, תצטרף. אתה לא יודע מאיפה זה יגיע.
זאת אומרת, אתה אומר לשלוח את ה...
אני הולך לרוחב.
שלח לחמך.
הולך לרוחב. אחר כך, שיש לי כבר עסק, ואני ממוקד, אז אני עושה פנייה ממוקדת ללקוחות שהם שלי רק. לא צריך כבר לרוחב, אבל בהתחלה, שכולם ישמעו וכולם ירוצו על זה.
שכולם ידעו מה...
כן, בהחלט.
מי אתה ומה אתה.
נכון.
טוב, אנחנו מסיימים כאן. עבר מהר.
מהר מדי, כן.
כן.
לא הספקנו כל כך מהר.
זמן רץ שנהנים.
כן, אבל דוקטור... האמת שאמרת לי את זה, אמרת לי שזה עובר מהר.
נכון. דוקטור אריה פישביין, תת אלוף במילואים, תודה רבה על השיחה הזאת ועל התובנות. וכמו שאמרת בנחמדות ובנדיבות, מי שיש לו שאלות ורוצה לפנות מוזמן, יש אתר, ואפשר למצוא אותך וליצור קשר, גם אפשר לפנות דרכי. כמובן שכל התוכניות שהיו עד עכשיו בנושא פורשי צהל נמצאות בערוץ היוטיוב שלי, הולי שוורץ, אתם מוזמנים להיכנס ולשמוע ולצפות גם, ולפנות אליי אם יש שאלות בנושא הזה. ואנחנו חותמים כאן את התוכנית האחרונה, לשנה הזאת, אנחנו מתחילים שנה עברית חדשה, וגם מתחילים את שנת הלימודים. אז נאחל כאן שנה טובה לכולם, שנה של בריאות והצלחות. אנחנו חותמים את התוכנית הזאת עם השיר התקווה, עם שיר של התקווה 6, הכל עוד לפניי, שיר של תקווה לשנה החדשה והטובה. ואנחנו נהיה כאן ביום שלישי, כמו תמיד, בשעה אחת, לא יום שלישי הקרוב כי זה חג, יום שלישי שאחריו, ושיהיה לכם המשך יום מעולה, ושנה טובה, טובה ומתוקה. התקווה 6, הכל עוד לפניי.
באתי לעולם לתת את הזמן אלן, כל מי שקיפיתי שיהיה פה כאן כולם, נעים מאוד אני מוכן באתי להבין את הייעוד שלי מה המטרה של הביקום שלי מי רוצה להיות הכל, האם זה אפשרי מי ילך איתי, האם זה אמיתי והכל עוד לפניי מולם רצים ללכת על בטוח או על הקצה מה שירצו או מה שארצה צד מרצה או צד מרוצה כן, כל הזמן אומרים לי לך תדע אני בוחר לברר מהלא נודע יגידו חד, שתיים, שלוש הנה זה בא קודם גן יסודי ואז תיכון צבא אתה תראה את העולם ואז תמצא תשובה אולי גם אהבה, תחליף עוד עבודה ואם הכל כבר נקבע לי אז מה אקבע תנו לי לגלות לבד, תעשו תודה
באתי לעולם לתת את הזמן אהלן, כל מי שגיביתי שיהיה פה כאן כולם, נעים מאוד, אני מוכן